קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים החורף שיעורים בנושאי דיני ממונות בזמן הזה, נושאים שונים על ידי הרב מיכאל אדראי.
שלום וברכה. היום נמשיך את העיסוק בענייני ירושה וצוואה. נעסוק היום בעיקר בענייני צוואות. בשיעור שעבר אמרנו, בירושה ללא צוואה יש שני נושאים שצריך לעסוק בהם. א', כיצד נכון לכתחילה לחלק את הירושה, שהרי ישנו דין של אבור אחסנתא, כלומר אסור לאדם להעביר את הנחלה מהיורשים שיורשים על פי דין. זה נושא אחד שעסקנו בו. נושא שני שעסקנו בו זה כאשר היורשים החוקיים מתעקשים לרשת על פי דין תורה, כלומר הם אינם מוכנים לתת לבנות את חלקם המגיע להם על פי המנהג המקובל ברוב תפוצות ישראל היום. האם לבנות ישנה דרך להכריח את האחים לתת להם חלק משמעותי ונכבד? לגבי השאלה הראשונה, ראינו שאף על פי שבגמרא ישנו מושג של אבור אחסנתא, ומשמע בגמרא שמדובר אפילו על חלק מהנכסים, חלק משמעותי מנכסים, בכל זאת הפוסקים צמצמו את דין אבור אחסנתא רק למצב שבו היורשים החוקיים מנושלים לגמרי, או למצב שאין שום סיבה, אין שום מצווה בנתינת הירושה לבנות או לגוף אחר. לדוגמה, הגמרא מדברת על מצב שבו אדם רוצה להשיא את בנותיו, וכיוון שהוא רוצה להשיא את בנותיו, הוא נותן להם חלק משמעותי מהירושה, וזה, הגמרא אומרת, לא מדובר שם על חלק מהירושה, הוא נותן להם נדוניה שבעצם מצמצמת את הירושה של הבנים. אז זה הגמרא אומרת שלהשיא את בנותיו, גם זה מצווה שנאמר, קחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים. באותו אופן, אדם יכול לתת חלק מסוים מנכסיו לצדקה, או חלק מסוים מנכסיו לבנותיו לצורך שמירה על השלום, מכיוון שבזמן הזה הדבר מאוד לא מקובל לנשל את הבנות. אחר כך דיברנו על מצב שבו האחים מתעקשים שלא לתת לבנות. ראינו בדבר הזה מחלוקת אחרונים, ראינו את תשובת את דברי המהר"י בסן, שאומר שהבנות יכולות להתעקש לא לחתום על צו הירושה, אלא אם כן ייתנו להם חלק מסוים מהנכסים, וממילא שהבנים יהיו חייבים להעביר לאחיותיהם חלק משמעותי מן הירושה. לעומת המהר"י בסן, המהר"ית טוען שהבנות חייבות לחתום בחינם מדין השבת אבדה. הפוסקים נחלקו כאם לפסוק המהר"י בסן או כמהרית, והבאנו דברי הציץ אליעזר שהעיד שהמנהג כדברי המהרי בסן. הבאנו כמה סברות לדברי המהרי בסן, והנפקמינה בין הסברות האלה, כמה אחוז הבנות יכולות לדרוש מתוך הירושה בתמורה לחתימה שלהם, האם יכולות לדרוש 10% או אפילו יותר מ10%. עד כאן סיכום קצר של השיעור הקודם. היום אני מעוניין לדון בדיני הצוואה. כשאנחנו מדברים על הצוואה, אנחנו צריכים לשאול שתי שאלות. א', מה נכון שהמוריש ירשום בצוואה? וב', כיצד צריך לרשום צוואה באופן שיועיל על פי דין? וצריך גם לזכור שכדאי מאוד שהצוואה תועיל על פי החוק. אם הצוואה תועיל על פי דין ולא תועיל על פי החוק, אז זו בעיה משמעותית, יכולה להתעכל, א', חלק מהיורשים יכולים לטעון שהם לא מעוניינים לקיים את הצוואה, ולכן צריך לדאוג שהצוואה תועיל הן על פי החוק והן על פי, והן על פי דין תורה. ראשית, כיצד נכון שהמוריש יחלק על פי, יחלק את נכסיו? האם נכון להשוות לגמרי את הבנים לבנות, או להשאיר חלק מסוים שבו הבנים והבנות אינם שווים? ראינו את הדברים בעצם בשיעור הקודם, והדברים, מה שדיברנו בשיעור הקודם לגבי החלוקה של היורשים, את הנכסים בינם לבין עצמם, נכונה גם כן בפשטות גם לגבי הצוואה. למרות שבצוואה המוריש, אנחנו נראה בהמשך שהצוואה היא בעצם התחמקות מדיני ירושה, היא לא דיני ירושה. בצוואה אין דיני ירושה. כאשר כותבים צוואה, מחלקים את זה באופן שבעצם לא מממשים את דין הירושה, אבל זו גוף הבעיה. ישנה מצווה בתורה, והעברתם את נחלתו לביתו. הגמרא אומרת, מי שאינו מוריש, מי שאינו מותיר בן ליורשו, הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו עברה. כלומר, ישנה מצוות נחלות, ולכן צריך להשאיר חלק מסוים מהירושה, שבו תתקיים מצוות ירושה. בתפסים הקדומים של הירושות, כבר בתפסים הקדומים, אנחנו מוצאים שהגאונים תקנו להשאיר שיעור 4 זוזים מן הירושה שבה תתקיים ירושה דאורייתא, וכתוב בתשבץ שהסיבה היא כדי שתהיה רוח חכמים נוחה אמנו. כלומר, אדם שמחלק את כל נכסיו על ידי צוואה, וצוואה, עוד מעט נראה, הצוואות שאנחנו עושים היום הם בעצם לא להשאיר דין ירושה, הדבר הזה הוא פסול ובעייתי, ולכן אנחנו משאירים חלק קטן מן הירושה שבה יתקיים דין תורה. אפשר להשאיר סכום מסוים, אפשר להשאיר פריטי רכוש מסוימים, כמו ספרים וכדומה, שבהם יותר יש נטייה לתת אותם לבנים ולא לבנות. לגבי אופן כתיבת הצוואה, במדינה דגמרה יש שני סוגי צוואות. קודם כל, המושג צוואה בגמרה מתייחס למצווה מחמת מיתה או לשכיב מרע שמצווה את נכסיו. כלומר, אין מושג של צוואה של בריא בגמרה. המשנה מחלקת בין שני סוגי מתנת שכיב מרע. יש מתנת שכיב מרע בכולה, ויש מתנת שכיב מרע במקצת. מתנת שכיב מרע בכולה, כוונה היא ששכיב מרע מחלק את כל נכסיו, 100% מנכסיו, ולא משאיר שום דבר מנכסיו לקיום דין תורה. מתנת שכיב מרע בכולה, אם עמד חוזר, כלומר, אם השכיב מרע הבריא ממחלתו, הוא חוזר מהמתנה שלו, אבל מתנת שכיב מרע אינה צריכה קניין. כלומר, מספיק שהשכיב מרע בשעת חוליו יאמר, אני נותן כך וכך מנכסיי לפלוני, וכך וכך מנכסיי לאלמוני, וכולי, אם מחלק את כל נכסיו, אין צריך שום קניין. מתנת שכיב מרע במקצת, אם עמד, אינו חוזר, אבל צריך קניין. כלומר, בעצם מתנת שכיב מרע במקצת היא סוג של קניין רגיל, ולכן אין בזה שום חידוש. זה הסוג הראשון של מתנת שכיב מרע. יש סוג דומה מאוד למתנת שכיב מרע, וזה מצווה מחמת מיתה. כלומר, כאשר השכיב מרע כבר הופך לחולה משמעותי יותר וחושש שהוא ימות, אז הדין הוא שהשכיב מרע יכול לחלק את כל נכסיו לחלק את כל נכסיו, או אפילו את מקצת נכסיו, בלא קניין, על ידי זה שהוא אומר, הועיל ואני הולך למות, לכן אני מעוניין שהנכס הזה יהיה של פלוני, והנכס הזה יהיה של אלמוני. ההבדל בין מצווה מחמת מיתה למתנת שכיב מרע רגיל, הוא בשתי נקודות. א', בעוצמת החולי, האם הוא כבר באמת, באופן אובייקטיבי, הולך למות, ודבר שני, בגילוי דעתו של הנותן, שהוא נותן מחמת שהוא הולך למות, מחמת שהוא מבין שהוא הולך למות. זה החילוק שבין מתנת שכיב מרע למצווה מחמת מיתה, וההבדל למעשה הוא, האם צריך קניין במקצת, כלומר, מתנת שכיב מרע, מצווה מחמת מיתה, לא צריך קניין אפילו במקצת, לעומת מתנת שכיב מרע שלא צריך קניין, רק אם הוא מחלק את כל נכסיו. כך או כך, הקונסטרוקציה הזאת של מתנת שכיב מרע אינה יכולה להיות פתרון לכתיבת צוואה. שהרי כמו שאמרנו, בין מתנת שכיב מרע ובין מצווה מחמת מיתה, יש תנאי בסיסי שהאדם יהיה שכיב מרע, שאדם יהיה חולה, וברגע שהוא עברי, ממילא המתנה שלו בטלה. היתרון של מתנת שכיב מרע ושל מצווה מחמת מיתה, זה שבשני המקרים האלה לא צריך קניין, ועוד מעט אנחנו נראה למה זה יתרון גדול שלא צריך קניין, אבל החיסרון הוא שהמצווה צריך להיות חולה, שוכב על מיתתו, ואם הוא עברי בין כתיבת הצוואה לבין מיתתו, המתנה בטלה. כיום אנשים כותבים צוואה שנים רבות לפני שהם הולכים מן העולם, וסגולה לאריכות ימים ולשלום בית, ולכן כמובן שהקונסטרוקציה הזאת שמצווה מחמת מיטה ומתנת שכיב מרע לא יכולה להיות לא יכולה להוות פתרון לכתיבת צוואה בזמן הזה. סוג שני של צוואות שהגמרא מתייחסת אליהם זו שיטת רבי יוחנן בן ברוקה בירושה. לשיטת רבי יוחנן בן ברוקה, התורה אומרת, והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. מלשון התורה, והיה ביום הנחילו את בניו. כלומר, המנחיל הוא לא התורה, אלא המנחיל הוא האדם. מכאן למד רבי יוחנן בן ברוקה, שהתורה נתנה רשות לאבא לחלק את נכסיו לפי רצונו. לדברי רבי יוחנן בן ברוקה יש שתי הגבלות משמעותיות. א', מדובר רק בשינוי היחסים שבין היורשים. כלומר, אם על פי דין יש לו שלושה בנים, נגיד שאין בן בכור, וכל בן צריך לחלק, צריך לקבל שליש, הוא רוצה שבן אחד יקבל, שני בנים יקבלו רבע ואחד יקבל חצי, הדבר הזה הוא לגיטימי. אבל אם הוא רוצה להעביר את נכסיו ממי שראוי ליורשו למי שאינו ראוי ליורשו, על זה רבי יוחנן בן ברוקה לא דיבר, ולכן אם אדם רוצה להעביר את נכסיו מהבנות לבנים, לא על זה דיבר רבי יוחנן בן ברוקה. זו מגבלה אחת. מגבלה שנייה בדברי רבי יוחנן בן ברוקה היא שרבי יוחנן בן ברוקה לא, דברי רבי יוחנן בן ברוקה לא חלים לגבי, לגבי חלק הבכור. אם נחזור לדוגמה שלנו, יש שלושה בנים, לכן הבכור צריך לקבל חצי, וכל אחד מהבנים הפשוטים אמור לקבל רבע, כלומר יש רבע אחד שהוא חלק בכורה, ושלושה רבעים שהם ירושה רגילה. אותו רבע שהוא חלק בכורה, המוריש אינו יכול לגעת בו בכלל. הבכור חייב לקבל רבע. זו מגבלה שנייה שיש בדברי רבי יוחנן בן ברוקה. זאת ועוד, בגמרא ישנה מחלוקת, האם דברי רבי יוחנן בן ברוקה נאמרו רק בשכיב מרע או גם בברי, ולהלכה נפסק שדברי רבי יוחנן בן ברוקה נאמרו רק בשכיב מרע. אם כן, שני הסוגי הצוואות הבסיסיות שהגמרא מדברת עליהם, שזה מצווה מחמת מיטה או מתנת שכיב מרע או חלוקת נחלה על פי רבי יוחנן בן ברוקה, הם לא רלוונטיות מהסיבה הפשוטה שכולם עוסקות אך ורק באדם שהוא שכיב מרע ולא באדם בריא. דברי רבי יוחנן בן ברוקה עוד פחות מועילים, מכיוון שהם עוסקים רק בשינוי הפרופורציות שבין המורישים השונים. הפתרון השלישי הוא בעצם לתת מתנה מחיים. כמובן שלתת מתנה מחיים זה דבר גרוע מאוד. הגמרא אומרת על אדם שנתן מתנה לבניו, שהוא מאותם שצועקים ואינם נענים. אדם שנתן מתנה לבניו זה לתת מכשול גדול כלפי הבנים, כי ברגע שמקבלים את הנכסים, הם עלולים לשכוח את הוריהם הזקנים. ולכן הגמרא אומרת עליו שהוא מאותם שצועקים ואינם נענים, גם אם הוא מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותו מהבנים שלו, הוא בעצם הכניס את עצמו לצרה הזאת במו ידיו. אלא מה? ישנו פתרון ביניים. לא לתת את הנכסים מעכשיו לבנים, אלא לתת לבנים את הנכסים מהיום ולאחר מיטה. כלומר, לאחר מיטה, הנכסים יהיו שייכים להם למפרע. הוא נותן להם, הוא עושה מעשה קניין היום, אבל הקניין בפועל יחול בשעת המיטה למפרע מאותה שעה שהוא עשה את הקניין. הפתרון הזה הוא פתרון מצוין, ועל ידי הפתרון הזה הוא יכול לחלק את כל נכסיו לפי ראות עיניו. יש לפתרון הזה שתי חסרונות מרכזיים. חיסרון אחד, שאין קניין בדבר שלא בא לעולם. זאת אומרת, אם יהודי בן 60 כותב צוואה, מסתום מעד גיל 120, יש לו עוד 60 שנה, יש לו, הוא ירכוש עוד נכסים רבים, הוא יחליף את נכסיו, ייתכן שהוא יחליף את הדירה שהוא גר בה היום לדירה אחרת, ואת הדירה האחרת הוא לא יכול להוריש, הוא לא יכול להקנות בזמן שהוא כותב את הצוואה. זו בעיה אחת. אז אם כן, הבעיה הראשונה בכתיבת צוואה מחיים שיש בה קניין של מהיום ולאחר מיטה, היא שהצוואה יכולה לחול אך ורק על נכסים שקיימים כרגע ברשותו של המוריש. זה החיסרון הראשון. החיסרון השני הוא שישנם נכסים רבים אולי אפילו רוב הנכסים שלנו, הם נכסים שקשה מאוד להקנות אותם. זאת אומרת, קניין, מעשה קניין, איזה מעשה קניין שלא יהיה, בין אם זה יהיה מעשה קניין של שטר או קניין של קניין סודר, הוא לא יכול לחול על חובות. רוב הנכסים של חלק גדול מהאנשים הם בעצם הלוואות שיש להם בבנק, הם הלוו כסף לבנק, זה סוג אחד של נכס משמעותי שיש לנו, סוג של ביטוחים שונים שיש לנו. הביטוחים האלה, הביטוחים שאנחנו מחזיקים בהם, הם בכלל לא בדיוק נכס שקשה מאוד להגדיר איך להקנות אותו. ולכן שתי הבעיות האלה שיש במתנה מחיים, הם אמנם מאפשרות לחלק דירה, לחלק נכסים, אולי אפילו בדרכים מסוימות לחלק כספים שנמצאים בבנק, אבל הם לא מאפשרים לחלק נכסים עתידיים, והם גם לא מאפשרים לעשות קניין על כל הנכסים, מכיוון שיש קניינים, יש נכסים מסוימים שקשה מאוד להקנות אותם בקניין. כן, אלה שלושת הסוגים של צוואה שמוזכרת בגמרא. אבל יש בגמרא עוד כיוון אחד של פתרון, שגם הוא לא יכול להועיל. יש מושג שנקרא מצווה לקיים דברי המת. מצווה לקיים דברי המת, זה אומר שאם אדם ציווה מה יעשו בנכסיו ומת, בין אם הוא היה בריא כאשר הוא ציווה ובין אם הוא היה חולה, ישנה מצווה לקיים את דבריו. כל הפתרונות הקודמים של מתנת שכיב מרע ושל דברי רבי יוחנן בן ברוקה, שהתורה נתנה רשות לאב להנחיל את בניו, או קניין מהיום ולאחר מיטה, כל הדברים האלה עוסקים בקניינים ממש, במצבים שהתורה הקנתה את הנכס לאדם מסוים, או על ידי מעשה קניין, או על ידי ירושה. במצווה לקיים דברי המת אין קניין. מה כן יש? המת מצווה אדם מסוים לעשות בנכסיו, לחלק את נכסיו באופן מסוים. הוא מצווה על אדם לתת סכום מסוים לפלוני, לתת סכום מסוים לצדקה. הצדקה או אותו פלוני שהוא הנמען של הכסף לא קנה את הכסף הזה, אבל לאדם שצווה על ידי האדם המת ישנה מצווה להעביר את נכסיו לאדם האחר, וקופים על המצווה הזאת. אז לכאורה, הייתה יכולה להיות לנו, יש לנו פתרון מצוין. אדם יכול לאסוף את יורשיו החוקיים, לאסוף אותם ולהגיד להם, אני מצווה לתת שליש מנכסיי לפלוני, שליש מנכסיי לאלמוני, ושליש מנכסיי לביתי פלונית. ועל ידי כך יהיה חובה ומצווה גמורה, מצווה ליורשים ומצווה שקופים עליה, לחלק את נכסיו שווה בשווה. הראשונים דנים בשאלה, אם יש מושג של מצווה לקיים דברי המת, בשביל מה צריך מתנת שכיב מרע, בשביל מה צריך קניין מהיום ולאחר מיטה, בשביל מה צריך את דברי רבי יוחנן בן ברוקה, שהתורה נתנה רשות להנחיל את בניו. היה אפשר פשוט להגיד, שאדם יצווה מה רצונו שיעשו בנכסיו, ורצונו של אדם יעשה. זה בעצם המושג של מצווה לקיים דברי המת, שהוא דומה מאוד לירושה בחוק האזרחי. הירושה בחוק האזרחי היא ביטוי לרצונו של אדם ביחס לנכסיו, ויש חובה לקיים את רצונו של האדם ביחס לנכסיו. הראשונים, בגלל הקושייה הזאת, חייבים להגביל את המושג של מצווה לקיים דברי המת. כלומר, אם אנחנו נעצים יותר מדי את המושג של מצווה לקיים דברי המת, ממילא לא נבין סוגיות שלמות בשעס שעוסקות בדיני צוואות. לא נבין בשביל מה יש דרישה כל כך פורמלית לצוואה. הרי יש לנו פתרון אחר. רצונו של אדם צריך לעשות בנכסם. מצווה לקיים דברי המת. לא צריך לדבר על מתנת שכיב מרע, ולא צריך לדבר על מתנת שכיב מרע במקצת, ולא צריך לדבר על מצווה מחמת מיטה. כל הפתרונות האלה הם פתרונות מיותרים. ובאמת בראשונים צמצמו את דין מצווה לקיים דברי המת בעקבות הקושייה הזו. התוספות בגיטין בדף י"ג טוען שדין מצווה לקיים דברי המת נאמר רק כאשר הממון הושלש בידיו של נפקד, והמצווה אמר לנפקד, אתה מצווה לעשות בממון הזה סכום מסוים. כלומר, אם אדם כך סכום מסוים, מפקיד אותו אצל אדם ואומר לו, תעשה בסכום הזה משהו, תיתן אותו לצדקה, תיתן אותו לביתי וכו', אותו אדם, אותו נפקד, מצווה לקיים את המצווה בנכסיו. אבל כאשר אדם איננו מפקיד ברגע זה, כלומר, כאשר מדובר בכסף שהיה כבר בפיקדון, או בכסף שהמוריש אינו נותן את הכסף כרגע ליד הנפקד, במקרה כזה אין דין מצווה לקיים דברי המת. כך שיטת התוספות. לעומת זאת, לשיטת הרמב"ן, לשיטת הרמב"ן שם בגיטין, לא מדובר, לא צריך, הרמב"ן מרחיב את מושג מצווה לקיים דברי המת, אבל הרמב"ן טוען שמצווה לקיים דברי המת זה כאשר אדם פונה לאדם מסוים ומצווה אותו לעשות דבר מסוים בנכסיו. כלומר, לדעת הרמב"ן, אם אדם יאסוף את ילדיו ויצווה על בניו, יצווה אותם לתת אחוז מסוים מנכסיו לביתו, אכן יהיה בזה דין מצווה לקיים דברי המת. לעומת זאת, לדעת התוספות, כדי שנחיל לדין מצווה לקיים דברי המת, המת צריך לעשות את נכסיו כגורן ולתת אותם בפיקדון לבנים ולהגיד להם תעשו את רצוני בפיקדון. השולחן ערוך פסק כמו התוספות, ולכן שוב נפל פיתה ובירה, ואין לנו אלא אין לנו יכולת להשתמש במושג של מצווה לקיים דברי המת, מכיוון שזה מועיל רק כאשר אדם מפקיד סכום מסוים של נכסיו ביד נפקד. למושג של מצווה לקיים דברי המת ישנו עוד חיסרון. כמו שאמרנו, מצווה לקיים דברי המת זה מצווה ולא קניין. ולכן, אם למשל אדם הוריש את נכסיו, לשיטת הרמב"ן אדם ציווה לתת את נכסיו לפלוני, לביתו, לצדקה וכו'. ביתו של אדם, וביתו של אותו אדם נפטרה, והוריש הבנים. אם הדרך הייתה דרך של קניין, אז יורשיה של ביתו היו יורשים את מה שהוא הקנה לביתו. אולם, מכיוון שמדובר על מצווה, המצווה הייתה לתת לביתו, ולא מצווה לתת לבנים של ביתו. או להפך, אם אדם ציווה על פלוני לתת את נכסיו לאלמוני, אז כמו קודם אמרנו שאם אותו אלמוני מת, כבר אין מצווה לקיים דברי המת, אבל גם אם אותו פלוני מת, אין מצווה לקיים דברי המת. כלומר, אם ראובן פנה לשמעון ואמר לו, תחלק את נכסיי באופן מסוים, ושמעון מת. כרגע, המצווה הייתה מצווה של שמעון, ברגע ששמעון מת, אין לאף אחד מצווה לקיים את אותה, את צוואת המת. עד כאן עסקנו בארבע אפשרויות של דיני צוואה. אחד, זה המושג הקלאסי של צוואה, של מצווה בזמן שהוא שכיב מרע או מצווה מחמת מיטה. החיסרון המרכזי של הקונסטרוקציה הזאת זה שזה עוסק בשכיב מרע ולא עוסק באדם בריא. הסוג השני הוא הורשה של אדם את נכסיו, לא נתינת מתנה אלא הורשה. אולי אני לא חידדתי את הנקודה הזאת. על פי דין, כאשר כתוב בצוואה אני מוריש מנכסיי, זה פשוט חסר משמעות, כי אדם איננו יכול להוריש. התורה מורישה, האדם לא מוריש, האדם יכול לתת מתנות. לכן מתנת שכיב מרע היא מתנה. החידוש של רבי יוחנן בן ברוקה, שאדם יכול לא רק לתת מתנה בלשון מתנה, אלא אדם יכול להוריש מנכסיו ולחלק בדיני ירושה את הירושה שלו בפרופורציות שונות. החיסרון של דברי רבי יוחנן ברוקה, שוב, שהוא עוסק רק בשכיב מרע, ב' שהוא רק מאפשר לשנות את הפרופורציות בין הירושים, וגם זה במגבלה של ירושת הבכור. הפתרון הבא הוא קניין של מהיום ולאחר מיטה. החיסרון המרכזי של קניין מהיום ולאחר מיטה הוא שהוא לא נותן פתרון לנכסים שיבואו משעת הצוואה ועד שעת המוות. זה הפתרון השלישי. הפתרון הרביעי הוא מצווה לקיים דברי המת. לדברי התוספות, כמו שאמרנו, מצווה לקיים דברי המת, חייבים לצמצם את העיקרון הזה, כי אם לא מצמצמים אותו, הוא בעצם מייתר את כל הפתרונות הקודמים. התוספות צמצם את זה למצב שאדם מפקיד ברגע זה ממון ואומר לנפקד, תעשה דבר מסוים בנכסיי. לפי זה, זה מצב מאוד מאוד מצומצם שיש בו דין מצווה לקיים דברי המת. לעומת זאת, לדברי הרמב"ן, הפתרון הוא רחב יותר. בכל מקום שאדם מצווה לאדם אחר לעשות משהו בנכסיו, אותו אדם מצווה לעשות את זה. ולכן אם אדם יאסוף את בניו, באמת בניו מצווים, אבל צריך לזכור שזו מצווה ולא קניין. מכיוון שזו מצווה ולא קניין, אם אותם מצווים או אותם בנים ימותו, או אם הנמען של הצוואה, כלומר ביתו, תמות, אם אחד משני המקרים האלה יקרו, ממילא הצוואה תהיה בטלה. בכל מקרה, השולחן ערוך, כמו שאמרנו, פסק כדברי התוספות, ולכן כל המושג של מצווה לקיים דברי המת לא מועיל הרבה בצוואות בזמן הזה. האפשרות הנוספת כמובן שעולה, היא לשאול מה דינם של צוואות שעולות בערכאות. באמת, יש תשובה של רב מוישה פיינשטיין, שהוא מכשיר צוואות שעולות בערכאות, אם כי המקרה שם היה קצת שונה, היה כסף בבנק, והבנק כמובן לא יכול לעשות כלום בלי צוואה, או בלי צו ירושה יותר נכון. והייתה צוואה שנעשתה שלא על פי דין, והשאלה הייתה, ובעצם אף אחד לא ערער על הצוואה הזו, זו הייתה יותר שאלה באיסור והתר, הייתה שאלה בדיני נדרים, לא שאלה בדיני צוואות. והשאלה הייתה, האם הצוואה חלה או הצוואה לא חלה? ומוישה פיינשטיין טוען שהועיל והאדם יודע שהצוואה תעשה על פי הערכאות, ממילא שיש לו רצון גמור להקנות. הדבר הזה, הטיעון של רמון שפיינשטיין בעצם הוא טיעון פשוט מאוד, הועיל ונכון שצוואה כזאת לא מועילה על פי דין תורה, למה? כי כתוב בצוואה אני מוריש, וכמו שאמרנו אדם לא יכול להוריש, אדם יכול להקנות. כתוב בצוואה אני רוצה שהדברים יעשו, שכוח שאתה רוצה שהדברים יעשו, אבל לא עשית שום מעשה קניין. כל זה נכון, אבל בסופו של דבר, הועיל ואדם יודע שמה שכתוב בצוואה יעשה על פי דין, על פי חוקי המדינה, לכן יש לו גמירות דעת גמורה, וזה מחליף מעשה קניין. כל זה נכון בתנאי שזה דבר שמועיל בו קניין. הבעיה בצוואה, שאדם מוריש את נכסיו לאחר מיטתו, ולאחר מיטתו הוא כבר לא יכול להקנות. כלומר, מאוד מובן שדין הדמלכותה יכול ליצור מעשה קניין, הועיל ודין הדמלכותה יוצר גמירות דעת גמורה. כל זה נכון במקום שהחיסרון הוא טכני במעשה הקניין. אם רציתי להקנות משהו ולא הקניתי אותו בקניין המועיל על פי דין תורה, אלא בקניין המועיל על פי דין הדמלכותה, פשוט שדין הדמלכותה יכול להיות תחליף לקניין. אבל החיסרון בצוואה הוא לא חיסרון מקומי במעשה הקניין, הוא חיסרון עמוק הרבה יותר, הוא חיסרון בזה שבמקום לעשות קניין היום, אני עושה קניין לאחר מיטה, ואין קניין לאחר מיטה. משה פיינשטיין מתמודד עם הטענה הזאת, הוא כמובן לא מתעלם ממנה, אבל לא ניכנס כרגע לפתרון שהוא מציע. למעשה, רוב גדולי עולם דחו את הדברים של רב משה פיינשטיין, והאמת שזה כמעט שולחן ערוך מפורש נגד דבריו. השולחן ערוך כותב בשם הראש, שטרי צוואה העולים בערכאות של גויים כשרים. מה זה שטרי צוואה? שטרי צוואה, הכוונה היא כמו שאמרנו, מצווה מחמת מיטה. בתשובת הראש, שזה המקור לדברי השולחן ערוך, כתוב, מתנת שכיב מרע בכל נכסיו, או אפילו במקצת נכסיו, הוא מצווה מחמת מיטה, בדיבורה באלמה קנה, ושטרה ראיה באלמה, וכשר בשר על ערכאות. כלומר, כל מה שהראש התיר, זה שטר ראיה לצוואה, אבל לא את הצוואה עצמה. כלומר, הקניין הוא קניין שמועיל על פי דין. הראיה על הקניין שמועיל על פי דין היא ראיה שעולה בערכאות, והראש מכשיר את הראיה מכיוון שיש לנו איזו הנחה בסיסית שהערכאות, כלומר, בתי המשפט של הגויים לא משקרים, ולכן אנחנו יכולים להכשיר את הראיה הזאת. אם כן, שיטת רב משה פיינשטיין ששטר שקשר בדין הדמלכות הקשר גם על פי דין תורה, רוב הפוסקים חלקו על דבריו. אני רוצה להסביר, קודם כל, למה בכלל צריך לכתוב שטר על פי, צוואה על פי דין תורה. הרי כמו שאמרתי בשיעורים הקודמים, אין מצווה לעשות חוזה שקשר על פי דין תורה. אם אדם מכיר את בניו, מכיר את ילדיו, והוא יודע שגם אם הוא יכתוב צוואה שלא מועילה על פי דין, ילדיו יקיימו את הצוואה, הוא לא צריך לכתוב צוואה שקשרה על פי דין תורה. מסופר על כמה וכמה מגדולי ישראל שכתבו צוואה שלא קשרה על פי דין תורה. ההנחה, אני חושב שהסיבה היא שהם הכירו טוב את הילדים שלהם, וידעו שהילדים שלהם יעשו את מה שהם ביקשו. אם מישהו כותב צוואה שקשרה על פי דין תורה, זה מתוך חשש שתיווצר איזשהו קונסטלציה שבה הילדים לא ירצו לקיים את הצוואה, וכל אחד ינסה למצוא תחבולה שבה הוא כל אחד ינסה למצוא איזושהי תחבולה שעל ידיה הוא ימנע מהשני לרשת את מה שכתוב בצוואה, ובמצב כזה צריך לדאוג שהצוואה תועיל לכל הדעות, כי אחרת מי שילך לבית דין רבני, ובית הדין הרבני מן הסתם לא יפסוק לפי שיטתו של רבי משה פיינשטיין, כי באמת היא שיטה קשה ותמוהה, אז תיווצר הבעיה. פתרון שהוצע, והפתרון הזה הוצע לא היום, אלא הוא נהג בקהילות אשכנז מדורי דורות, בוודאי מתקופת הרמ"א. כנראה הרבה עוד לפני הרמ"א, אבל מתקופת הרמ"א אנחנו, קודם כל הרמ"א כותב, ומה שנוהגים במדינות אלו שטר חצי זכר, שנסביר אותו עוד מעט, כלומר זה היה מנהג ידוע ומפורסם ומוכר, שכולם נהגו בו מדורי דורות. מה זה שטר חצי זכר? שטר חצי זכר זה שטר שהאבא היה כותב לביתו בשעת החתונה. אז קודם כל זה פותר את הבעיה של אבור אחסנטה, כי זה, כותבים את זה בשעת החתונה, כותבים את זה, ולכן זה בעצם, זה הנדוניה שהאבא נותן לביתו. על פי שטר חצי זכר, כל בת יורשת, עוד מעט נראה איך היא יורשת, אבל היא יורשת חצי ממה שיורשים הבנים הזכרים. בהגבלה אחת, שהיא לא יורשת בקרקעות ובספרים. היו כמה סוגים של שטר חצי זכר, היו סוגים שנתנו לה חצי מזכר, אבל את החצי הזה היא תקבל בכספים ולא בקרקעות. היו שטרי חצי זכר שבהם הוציאו הצידה את הקרקעות והספרים של האבא, ומכל השאר חילקו באופן שהבנים יקבלו פי שתיים מהבנות. היו שני סוגי שטרי חצי זכר, זה כנראה היה תלוי בקהילות השונות. היו קהילות שכתבו לא שטר חצי זכר, אלא שטר זכר שרלם. התחושה שלי היא, אני שוב לא חוקר של הדברים האלה, אבל ככל שעובר הזמן בקהילות האשכנז, עוברים משטר חצי זכר לשטר זכר שלם. בחתם סופר כבר הוא מדבר הרבה פעמים על שטר זכר שלם, כבר הנודע ביהודה מזכיר שטר זכר שלם, אבל החתם סופר מדבר הרבה פעמים על שטר זכר שלם. כנראה שעם הזמן הפסיקו לנהוג שטר חצי זכר ועברו לנהוג לשטר זכר שלם. כיצד עובד המושג של שטר זכר שלם? האבא מתחייב לביתו מהיום סכום מסוים. למשל, אם האבא מעריך שהירושה שלו תהיה 5 מיליון שקלים, ויש לו 10 ילדים, כך שהוא רוצה שכל אחד יקבל, בואו נדבר על זכר שלם, הוא רוצה שכל אחד יקבל 500,000 שקל, אז הוא אומר, אבל הוא לא יודע, יכול להיות שבסוף הירושה שלו תהיה 10 מיליון שקלים, הוא לא יודע בדיוק מה יקרה בדיוק ב-50 שנה הקרובות מזמן החתונה של ביתו עד זמן מיטתו, אז הוא מתחייב לביתו סכום גדול, גדול אבל ריאלי. זאת, למשל, במקרה שלנו, הייתי מציע לו שיתחייב לביתו 2 מיליון שקלים. אדם מתחייב לביתו 2 מיליון שקלים, הוא אומר, אני חייב לביתי מהיום, לביתי או ליוצאי חלציה, מהיום 2 מיליון שקלים. אבל, אם היורשים שלי, בשעת מיטתי, סליחה, אני מתחייב מהיום לביתי 2 מיליון שקלים. זמן פירעון החוב יהיה לאחר מותי. זה זמן פירעון החוב. החוב הוא מהיום. זמן פירעון החוב הוא לאחר מותי. לא מדובר פה בקניין של מהיום ולאחר מיטה, כי הוא לא מקנה נכס ספציפי, אלא הוא מתחייב בחוב לביתו. הוא מתנה תנאי בחוב. היורשים חייבים לפרוע את החוב, אלא אם כן הם ייתנו לביתי 50% מזכר, שזה שטר חצי זכר, או כמו זכר שלם. בפתרון הזה בעצם פתרנו את כל הבעיה. א', אדם יכול להקנות נכסים שלא באים לעולם, כי הוא לא מקנה נכס, הוא לא מקנה נכס, הוא רק מתחייב לביתו. הפרעון לחוב יהיה על ידי הנכסים שיהיו לו. זה פתרון לבעיית הדבר שלו בעולם, וכמובן לא מדובר כאן על צוואה, אלא מדובר כאן על התחייבות. ישנו ספר שנקרא נחלת שבעה, בספר הזה מובאים כל השטרות שנהגו בהם קהילות האשכנזים, ושם יש פרק ארוך שעוסק בשטר חצי זכר, והוא כותב שנהוג לכתוב בשטר חצי זכר, שהבנות, הבנות יקבלו כמו חצי זכר, או כמו זכר שלם, כמו שאמרנו, חוץ מהקרקעות והספרים. למה ספרים לא? כי לבנות אין מה לעשות עם ספרים. ולמה קרקעות? כי אם ניתן לבנות את הקרקע, תהיה בזה משום לא רק העברת נחלה, אלא הסבת נחלה, ביטול מצוות עשה של נחלות. כמו שאמרנו בזמן הזה, בדרך כלל, רוב הקרקעות הן לא קרקעות שהן נחלה משפחתית, אלא זו דירת מגורים, שבמיטתם של ההורים מוכרים אותה ומחלקים את נכסי, את סכום הקרקע בין היורשים. אם מדובר בקרקע כזו, אז השיקול של נחלת שבעה לא קיים, וכך אני חושב מקובל להוריש היום, שווה בשווה לגמרי גם בין קהילות של יראים ושלמים. רב זלמן נחמיה גולדברג כתב לפני הרבה שנים מאמר לחידוש שטר חצי זכר, שבו הוא מעורר על הבעיה שקיימת במצב הנוכחי, שהבנים מגיעים לבית הדין, והרבה פעמים הם לא מעוניינים לחלק, אבל אין להם ברירה לחלק, וגם בית הדין בעצם מעוניין לחלק איזה פחות או יותר שווה בין הבנים לבנות, ולכן הבנים חותמים בעל כורחם. הדרך לפתור את הבעיה הזו לדעתו היא שבשעת החתונה, או גם אחרי החתונה, אם לא עשו את זה בשעת החתונה, האבא יכתוב לביתו שטר זכר שלם, וגם הוא מציע שם שטר זכר שלם ולא חצי זכר, וכמו כן הוא לא מגביל ששטר הזכר שלם יהיה בניקוי הקרקעות, ואני חושב שהסיבה היא, כמו שאמרנו קודם, שבזמן הזה רוב הקרקעות הן לא איזשהו נחלה משפחתית, אלא הן דירת מגורים שמתחלקת, היא נכס שבמות ההורים הוא מתחלק בין היורשים. אם באמת מדובר בנחלה משפחתית, אז צריך לחשוב פעמיים האם לנהוג כמו המנהג הקדום שמביא הנחלת שבעה, או כמו שמציעים היום לעשות שטר חצי זכר רגיל. אז נסכם את מה שאמרנו, עברנו על כל הפתרונות שמובאים בגמרא לצוואה, וכל הפתרונות לא יכולים להוות פתרון למה שיש, לצורה שבה אנחנו מעוניינים לכתוב צוואה היום. פתרון הוא מצוי בדברי, במנהג האשכנזי לכתוב התחייבות לביתו. המנהג הקדום היה לכתוב התחייבות של שטר חצי זכר, המנהג המאוחר יותר היה לכתוב התחייבות על שטר זכר שלם, כשהרעיון של ההתחייבות הוא שאדם מתחייב לביתו סכום גדול מאוד אבל ריאלי, כאשר יורשיו יכולים להיפטר מהחוב על ידי נתינת חלק מהירושה לבנות.